הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פיוס וסליחה בשלום בית. שיעורנו לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, רחמים קלמון בן שמחה עלינו להצלחת שמעון בן אודליה. התפייסות בשלום בית. בואו וניקח דוגמה. זוג, הבעל חוזר הביתה, מלא התרגשות, קידמו אותו בעבודה. דבר שהוא מחכה לו כל כך הרבה זמן. הוא היה מלא מרץ לשתף את אשתו בחוויה המרגשת מבחינתו. דבר שהוא מחכה לו כמה שנים, קידום מבחינתו מאוד רציני. הוא כל הזמן עסק בחינוך, זה תחום העבודה שלו. היום הוא חוזר הביתה כי קידמו אותו לתפקיד שהוא רצה להיות שם הרבה זמן. הוא רוצה לשתף את אשתו בחוויה המרגשת מבחינתו. הוא מחכה לזה הרבה זמן. גם מההיבט הכלכלי יש כאן רווח משמעותי. הוא חוזר הביתה, הוא מספר בהתלהבות, ודווקא בתקופה הזו, אשתו פחות מתעניינת, והוא מפרש את זה. כחוסר אכפתיות, ואפילו אם הוא לא אמר את זה בדיוק במילים האלה, אבל זו הייתה ההרגשה שלו. אלה הן המילים שהוא אמר לעצמו בראש. כך הוא מרגיש? זה לא בהכרח מדויק. לא כל מה שאדם מרגיש זה נכון. זה שהוא מרגיש שהיא לא מתחשבת, זה לא הופך את זה למה שהוא נכון, זו רק הרגשה, אבל בכל אופן, הוא מתייחס למה שהוא מרגיש ולא בהכרח למה שאמיתי. והבעל מתאר. לא אכפת לה מה קורה איתי, היא יותר מדי מתעניינת בעצמה. במקום לשמוח יחד איתי, היא מתעסקת בעצמה או בילדים, היא לא מספיק מבינה מה זה הקידום הזה בשבילי. הוא הולך לאחד החדרים, מרגיש קצת בודד בשמחתו, הוא בכלל לא יודע שבאותו יום אשתו הרגישה מתוסכלת, היה לה יום קשה, הוא לא דן אותה לקו זכות, הוא דן אותה לקו חובה. הוא אומר לעצמו, היא כנראה כן יכולה לשמוח בשמחתי, אם היא לא שמחה בשמחתי, זה אומר שהיא לא בסדר. זה אומר שהיא לא אכפתית. זה אומר שהיא לא רגישה. זה אומר שהיא מתעניינת אך ורק בעצמה. הוא לא מודע לכך שהייתה לה מריבה עם הילדים, היה לה קושי בעבודה, היה לה קושי משפחת המוצא שלה, כל מיני אירועים אולי קטנים, שכל אחד הוסיף עוד נופח קטן לתחושת התסכול המצטברת. היא רוצה לשמוח בשמחתו, אבל היא כעת מרגישה חסומה רגשית. היא רוצה לשמוח בשמחתו, אבל היא לא מצליחה להשתחרר מהתחושות השליליות הקשות שעברו עליה במהלך היום. ומתוך המצב הרגשי שהיא מגיבה אליו, מה שהיא מרגישה, פחות משתתפת בשמחה שלו, הוא מפרש את המצב כאנוכיות. רק משהו אחד חשוב בחיים שלה, זו היא בעצמה. האכזבות שלי, אומר הבעל, או השמחה שלי, בכלל לא מעניינים אותם. מהמקום הזה, פרשנויות, בו כל אחד מפרש את ההתנהגות של הצד השני, נוצרת רגישות יתר, שהיא לא בהכרח נכונה, אבל היא רגישות. האדם מרגיש לא בהכרח דברים שיש להם על מה להיאחז. אבל האדם בהרבה מאוד מקרים לא עושה הבחנה בין עובדות מציאות לבין הרגשם. מהמקום הזה של פרשניות, כל אחד מפרש את ההתנהגות של השני, נוצרת רגישות שיכולה ברגע קטן להפוך למריבה, אולי קשה, ולמעגל קסמים של הערות, ביקורות, השפלות, האחד את השנים. המריבה אולי גם להתפשט למעגלים נוספים ותחומים שונים בתוך מערכת הנישואים. שני בני הזוג, כל אחד מהם מרגיש רע. הבעל זכה לקידום בעבודה, האישה הייתה עסוקה בכל מיני בעיות בשגרת החיים. כל אחד מהשניים מפרש את התקובה של הצד השני על הצד השלילי ביותר. הבעל מפרש את האישה כמי שלא אכפת לה מההתקדמות שלו, והאישה מפרשת את בעלה כמי שחושב רק על עצמו, על העבודה שלו, על העשייה שלו, רק על כסף, רק על עבודה, הוא לא מבין שגם לי קשה, הוא לא מבין שגם אני מתוסכלת, הוא לא מבין שהלוואי ויכולתי לשמוח בשמחתו, אבל אני כל כך עסוקה במהלך היום. כך שניהם מרגישים ולא מדברים אולי על ההרגשות שלהם, אלא כל אחד עסוקים בכאו ובתסכול שלהם, לא רואים את התמונה כולה. שניהם עסוקים בלהוכיח לעצמם, כל אחד בראש שלו, לעצמו, שהוא הצודק והוא הרואה את התמונה בצורה הנכונה. וכדי שכל אחד מהשניים יצליח לחזק את התמונה שהוא רואה בראש שלו, האישה יותר ויותר נזכרת כמה הבעל מעדיף את העבודה ומתעסק בזה פעם אחר פעם, כמה פעמים הוא איחר בגלל העבודה, כמה פעמים בטיולים משפחתיים הוא ענה לטלפונים שקשורים לעבודה, למרות שהוא הבטיח שהוא לעולם לא יעשה זה עוד. אבל זה מה שהוא עשה, הוא לא עומד בדיבור שלו. הנה, היא מאמתת לעצמה את ההרגשה שלה, למרות שהיו עוד עשרות פעמים בהם הוא קיבע את מכשיר הטלפון הנייד בטיולים, או חזר הביתה מוקדם מהעבודה. אבל אם כעת היא מרגישה שהוא רק חושב על העבודה שלו, הדגש של המילה מרגישם, אז המוח יעבוד שעות נוספות כדי לחפש עובדות שמאמתות מה שהלב מרגיש. אומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? כלומר, הלב של האדם, אם ניתן לו עוד חוכמה, עוד עובדות, הן לא בהכרח ישנו את לב האדם, מכיוון שהלב כבר בחר נטייה. אם הלב בחר נטייה שהבעל לא אכפתי, כי היא בתוך תוכה, צוברת כעס ותסכול, כי הוא כעס עליה. למה את לא איתי משתתפת בשמחתי, כשקידמו אותי בעבודה? היות שכעסו עליה, גערו בה, בעלה גער בה, אולי בצורה תוקפנית מדי, מעליבה מדי. בינתיים היא צוברת כעס ותסכול, ובדיאלוג דו-שיח הפנימי שלה בינה לבין עצמה, היא מחפשת ראיות עובדות שמאמתות את ההרגשה שלה. זה מה שאומר שלמה המלך. למה זה לא משתלם? למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אם הלב איננו, לא יעזור למצוא עובדות. אם הלב לא מאמין שהבעל מתנהג בצורה אכפתית ורגישה, כל עובדה לא תהיה רלוונטית, לא תשמש את התפקיד שהיא אמורה לשמש. נאמר לאישה, אבל בעלך מדי פעם כן חיבה את הטלפון הנייד בטיול, כן עזר בבית. היא תאמר, זה היה זמני, חד פעמי, כלומר תפרש, תעניק משמעות לאותו אירוע לפי הרגשת הלב. ומן הצד השני, גם הבעל יזכור, אשתו לא התעניינה בהתקדמות שלו, בחוויה שהוא כל כך רצה לשתף אותה. המוח שלו יאמת את הרהורי הלב שלו, המוח יעסוק בלהוכיח לעצמו שהיא חושבת רק על עצמה, לא מפרגנת. הוא יתחיל להיזכר, או לחפש להיזכר, אולי אפילו להמציא עוד מקרים כאלה שקרו לפני שבוע או חודש, שנה או 10 שנים. הוא יחפש וימצא עובדות שמוכיחות את מה שהלב מרגיש כעת, שהיו עוד עשרות פעמים בהם אשתו לא העריכה, לא פרגנה, לא התעניינה. אמנם היו הרבה רגעים אחרת, אבל כעת הלב הוא זה שיבחר איזה זיכרונות לזכור ואיזה לסנן. לפרשנות שלנו את בן או בת הזוג, הבעל או האישה, יש משקל רציני איך נתייחס אל הצד השני. כשאדם מרגיש רע הוא מפרש את המציאות בצורה רעה. הבעיה מתחילה כשהוא גם מאמין למה שהוא מרגיש, הוא מאמין לפרשנות שלו. למה? כי הפרשנות של האדם מלווה בתחושה חזקה שמאמתת אותה. כמו אדם שמרגיש מתוסכל בחיים, כל דבר נראה לו כשחור, בכל תחום הוא מתמקד בפעמים בהם הוא נכשל, איך שאנשים לא מעריכים אותו, זו הפרשנות שלו. כי הפרשנות שלו היא מיקוד החשיבה שלו, והאדם ממקד את החשיבה שלו לפי איך שהוא מרגיש. אם הוא מרגיש רע, אז הוא ימקד את החשיבה שלו בעובדות שמאמתות את ההרגשה. לכן הוא מפרש את המציאות כרעה, זוכר את המציאות כרעה, מעצים את המציאות כרעה. הפרשנות הזו היא פועל יוצא של תחושת הלב, והיא מחזקת את תחושת הלב. ותחושת הלב בתורה מחזקת את מיקוד החשיבה בפרשנות הזו. זה מעגל קסמים, קשה לצאת ממנו. האדם אגב יכול לעשות את זה לעצמו לבד? האדם יכול דקה לומר לעצמו, אני כעת רוצה להיכנס למצב רוח של דכדוך, תסכול. שהאדם יתחיל לומר לעצמו, שום דבר לא הולך בחיים כמו שאני רוצה. להסתכל עם הפנים כלפי מטה, לעשות פנים של אדם עצוב, לשמוט את הכתפיים, להרפות שרירים, לומר לעצמנו, כן, אני מתוסכל על העבודה, על החברה, על החברים, לאף אחד לא אכפת, שום מקום אני לא מתקדם, כמה אני משקיע, כמה אני עושה, אני לא מקבל שום דבר. האדם יכול להכניס את עצמו למצב רוח מדוכדך, וככל שהוא יכניס את עצמו למצב רוח מדוכדך, הוא גם ימצא עובדות שכך הם הדברים. האדם יכול לשמוע רעש קטן בשעה, לדוגמה, 2 בלילה. הוא התעורר ב2 בלילה, שמע רעש. הוא אומר לעצמו, מה זה? שמעתי משהו. אז כעבור כמה שניות, אני בטוח שזה היה משהו. זה היה משהו רציני, והוא לאט לאט מתחיל להעצים את הרעשים שהוא שמע, ספק שמע, ספק חושב שהוא שמע, מעצים, חושב, אומר לעצמו, כן, עכשיו אני מבין, לאחרונה שמעתי כאן בשכונה שהיו גנבות, היו דברים, 2 דקות לאחרי שהוא חשב על זה כל כך הרבה, הוא מתחיל להרגיש את הרגש פועל בעוצמה חזקה מדי. הלב, ההרגשה הרעה, מקדע את החשיבה. החשיבה ממקדת שוב בתורה, את הלב של האדם. וכך האדם נכנס אל מעגל קסמים של מחשבות ורגשות שליליים. כל אחד משני בני הזוג בטוח בצדקתו ובחוסר האכפתיות ורוע הלב של הצד השני. זוהי תחושת אי צדק שישנה, תחושה שזה לא הוגן. אני כל כך משקיע, יאמר הבעל. אני כל כך משקיע, תאמר האישה. ובכל אופן, איך זה שאנחנו מקבלים לא מה שהיינו רוצים. כך כל אחד מהשניים מרגיש וצובר את התסכול, וצבירת רגשות שליליים, ואי פתרונם של אותם רגשות שליליים, אי פתרון הבעיות רק מעצים את ההרגשה הרעה וצוברים ריביות רגשיות. אז הנה לנו מצב בו שני הצדדים מרגישים תחושת חוסר צדק. וכעת הם התווכחו ביניהם, הם רבו, מי צודק, הבעל, האישה, מה נעשה? איך אפשר לצאת מהמקום הזה? איך אפשר להגיע לפיוס נכון? אמנם המצב האידיאלי הטוב היה, אם הבעל היה חוזר הביתה ושואל את אשתו לפני שהוא פותח איתה דו-שיח, האם זה זמן טוב לדבר על הדברים כעת? או אחרת, הוא היה מדבר איתה. אחרי שהוא מדבר איתה והוא רואה שהיא לא פנויה רגשית לדבר איתו, הוא היה אומר לעצמו, אני מלא התלהבות, מלא מרץ, אבל היא לא עכשיו פנויה רגשית, אז נבדוק לאחר מכן, מתי נמצא זמן יותר טוב? עוד 30 דקות, עוד 1 שעה. איך אפשר להשתתף יחד בחוויית ההצלחה שלו? אולי גם היא יכלה לעשות מעשה. היא יכלה לומר לבעלה, אני מבינה שאתה שמח, אני מרגישה שאני לא יכולה כעת להתרכז בזה, בוא ניקח לעצמנו עוד 20 דקות זמן שיחה ונדבר על הדבר. נכון, זה מלאכותי, זה לא ספונטני. אבל בכל אופן, עדיף מלאכותי ומתקדם מאשר ספונטני והורס. בכל אופן, כל אחד מהשניים ראה את חצי התמונה, ראה את הצד שלו, ראה את התמונה שלו, לא ראו את התמונה הגדולה והפכו אותה לחזות הכל, התמונה הגדולה זה איך הוא מרגיש, איך היא מרגישה. אלא שניהם מרגישים שכל אחד מהשניים הוא הצודק, הוא הנפגע, הוא הפגוע. וכעת השאלה, מי יבקש סליחה? מי יפייס ראשון? וכך זה בוויכוחים. בני האדם מאמינים שהם או 100% צודקים, או 70% צודקים, 80% צודקים. הם צריכים לקחת אחריות מינימלית בין 0-20-30%. הצד השני צריך לקחת 100% אחריות, ובוודאי הטועה. כל אחד מהשניים מעניק משקל לפרטים בצורה שונה. הבעל מעניק משקל לנתון שאומר, אני צריך לשתף את אשתי והיא צריכה להזדהות ולשמוח בשמחתי. זה הצורך של הבעל, ואל זה הוא מעניק משקל. לאישה יש צורך אחר, שבעלה יבין אותה, יזדהה איתה, ייתן לה את הזמן שלה, רק אז היא תוכל להתחבר ולשמוע מה מקור השמחה שלו ולשמוח בשמחתו. כל אחד מהשניים יותר מרגיש את עצמו, את הכאב שלו, את הצורך שלו, ובעיקר כאשר הם בזמן שכל אחד צריך, היא צריכה את העזרה בבית או את הזמן שלה, הוא צריך את השיתוף שלה בשמחה שלו. כל אחד מהשניים צריך מהשני. צורך מול צורך נפגשים. בהרבה מאוד מקרים כל אחד מהשניים מרגיש בעיקר את הכאב שלו, את הצריך שלו. אם היא רק הייתה מתייחסת אליי כמו מלך, הייתי נותן לה יחס כמו מלכה. אם הוא היה מתייחס אליי כמו מלכה, הייתי מתייחסת אליו כמו מלך. במילים אחרות, הוא אשם, היא אשמה, ואני בסדר. כי אני מוכן להתייחס כל כך יפה וטוב על הזולת. רק תנו לי קצת, אני אתן לכם המון. וכך האדם מתפאר. הרי כולם מכירים אותי. אני, אם רק יתנו לי קצת, אני אתן כל כך הרבה. אני אתגמל המון, הרבה יותר ממה שנותנים לי. ובכך האדם מקבל פטור מלקיחת אחריות, כי הרי הוא מוכן לתת הרבה יותר ממה שיתנו לו. רק לא נותנים לו. הבעיה שגם הצד השני מרגיש כך. אז אם כן, שני הצדדים, כועסים, מתוסכלים, מרגישים שהצדק איתם, ולכן אף אחד מהם לא עושה שינוי. האחריות לפייס אצל מי נמצאת? כמובן, בעיניים של הבעל, אצל האישה. אצל האישה, בעיניים שלה, הבעל אמור לפייס. וכמו שהפתגם אומר, הרבה שיחות פיוס נכשלו בגלל ששני הצדדים מוכנים לסלוח. גם זה לא לגמרי, אבל מוכנים להתגמש ולסלוח. אבל בשום אופן לא לבקש סליחה. האדם מוכן לוותר ולסלוח. לבקש סליחה? אני? על מה? אני לא אשם. אני בסך הכל מגיב. אני לא אדם רע. הוציאו מתוכי רוע שלא הכרתי בכלל שיש בי. האשליה הגדולה שמאפשרת להמשיך לברוח מאחריות. שני בני הזוג מרגישים, מה שאני אמרתי לו, מה שאני העלבתי אותה, מה שאני השפלתי אותו, זו רק תגובה למה שהוא עשה לי. ואז ממשיכים בני הזוג להתפאר ולשבח את עצמם. הבעל אומר, בעל אחר היה כועס הרבה יותר. אישה אחרת הייתה הרבה יותר מעליבה. אני עוד בסדר ביחס לנשים אחרות. אני עוד בסדר ביחס לבעלים אחרים. הרי מה שאמרתי לה, מה שאמרתי לו, מגיע לה, מגיע לו. רק התגוננתי, רק החזרתי. נכון, ודאי לא יפה להשתמש במילים לא יפות, אבל רק החזרתי. למה, מה הייתי אמור לעשות? לשבת ולשתוק? אני רק מגיב למצב. וכך שני בני הזוג סובלים מחוסר מודעות של שלום בית. שניהם סובלים מכך שהם לא רואים את התמונה כולה. כמו שיש מודעות עצמית, האדם מודע לרגשות שלו, ליכולות שלו, לתכונות שלו, ליתרונות שלו. כך יש מודעות זוגית. ומבינים שכל אחד מהשניים רואה אחרת את הדברים, מפרש אחרת את הדברים, את המציאות בצורה שונה. שני בני הזוג מעניקים משמעות אחרת לאירועים. רק כשהם מתרגלים כזה הלך חשיבה, כשהם מתרגלים לחשוב כך, אז יש סיכוי שהפיוס יהיה פועל יוצא של האווירה. מה הכוונה? פיוס זה לא רק לומר סליחה, פיוס זה להבין ששני הצדדים רואים את התמונה בצורה שונה. פיוס זו הגישה שאומרת, גם אני צודק וגם הצד השני צודק, כי כל אחד רואה תמונה בצורה שונה. שני בני הזוג מתווכחים מדי ערב מי צריך להשכיב את הילדים ומי עושה וכמה עושה. האישה אומרת לבעלה, אתה אומר שאתה מוכן לעזור, אבל בפועל אתה עושה הרבה דברים אחרים ואתה לא עוזר לי. והבעל אומר, אני מוכן לעזור, אבל למה את מלחיצה אותי? אי אפשר לעשות דברים בצורה רגועה, בצורה נעימה. כך ערב ערב חוזר הסיפור על עצמו, ובסך הכל מדובר על נושא לכאורה פשוט. שניהם מסכימים עליו. שניהם מסכימים שהם רוצים יחד להשכיב את הילדים, שניהם מבינים שצריך להשכיב את הילדים, שניהם מסכימים שזה התפקיד של שניהם. ובכל זאת, הם מתווכחים על זה פעם אחר פעם. למה? בואו ונעמיק בהבדלים. ניתן לשני בני הזוג דף ועט, ונרשום מ-1 עד 10 כמה חשוב לך להשכיב את הילדים בזמן. היא תאמר 8. הבעל, כמה חשוב לך להשכיב את הילדים בזמן מ-1 עד 10? הוא אומר 4. הנה דוגמה, שניהם מדברים על אותו דבר, אבל מייחסים חשיבות שונה לאותו מעשה. מבחינתה זה חשוב ברמה 8, והיא בטעות מניחה שגם לבעלה זה חשוב ברמה 8, ולכן הוא צריך לעשות את המטלה באותה התלהבות, זריזות ומרץ כמו שהיא עושה את זה. כך היא רואה את זה. ואם הוא לא עושה כך, מבחינתה מה זה אומר? הוא לא אכפתי. הוא לא רגיש. היא שופטת אותו בעיניים שלה. אם לה זה חשוב מ-1 עד 10 ברמה 8, אז אם הוא לא פועל, לפי הכללים והקריטריונים שלה, כנראה, זה לא מספיק חשוב בעיניו. או שזה חשוב והוא לא זריז ולא אכפתי, משהו בעייתי פה. אם זה חשוב ברמה 8, אז איך הוא מתנהג? כפי שהוא מתנהג. מבחינתו, להשכיב את הילדים יחד לישון זה חשוב, אבל מ-1 עד 10 ברמה 4. יש לו דברים אחרים לעשות, כך בנוי סולם הערכים שלו, לפי זווית הראייה שלו, הוא כן עוזר לה, למרות שזה רק ברמה 4 בדרגת החשיבות, בעיניים שלו, במקום שהיא תעודד אותו, תאמר תודה, היא לוקחת את זה כמובן מאליו ועוד מלחיצה אותו, איפה העידוד? איפה התחושה שהוא אמור להרגיש שהוא עושה משהו טוב? זה מעודד אותו ומחזק אצלו את התחושה, שהיא לא מעריכה, שהיא לא אכפתית, ואז הוא יאמר, מה שאני עושה בשבילה היא לא מעריכה. זוהי דוגמה למודעות סוגית. שני בני הזוג לא מודעים לכך שמדברים על נושא מסוים ויש לו ערכים שונים. וזה השוני שיש בין בני האדם. יש מחיר לשוני, כמו שהפרצופים שונים ככה, דעות שונות, אבל זה לא אומר שהדעות שונות וזהו, זה אומר שאנשים מעניקים משקל שונה לאותם דברים. ולכן, צו הפיוס הראשון הוא לחזק את המודעות להבדלים בינינו. בזמן שהבעיות רדומות ולא משתלטות על היחסים, על יחסי הגומלין בין בני הזוג, זה הזמן להזכיר לעצמנו מה שחשוב לי לא חשוב לה, מה שחשוב לי לא חשוב לו. וזה בסדר, זה נקרא דעותיהן שונות. הדעת, החיבור לרעיון, לערך, הוא שונה מאדם לאדם. ולכן, מה שמעליב אותה לא בהכרח נחשב מעליב מבחינתו. מה שמעליב אותו לא בהכרח נחשב מעליב מבחינתה. יש להם דעות שונות. ולכן, צו הפיוס הוא לחזק את מערכת היחסים והמודעות הזוגית להבדלים בין בני הזוג כשהבעיות עדיין לא צפו. אחרי הרקע החשוב הזה, אפשר לדבר אל הסליחה. אחד הדברים הקשים הוא לסלוח, לסלוח מכל הלב אחרי שאדם חווה, אלבון, קושי. יש אנשים שממהרים לסלוח, אבל לא עושים את זה מתוך הבנה שהם עושים את הדבר הנכון, אלא מתוך פחד. הם סולחים מהר לאומר הסליחה, העיקר להימנע מדחייה. אם אני לא אסלח לו, מה הוא יעשה לי? פחד, אם אני לא אסלח לו, אחרי שהוא אמר סליחה, יהיה יותר גרוע. זוהי סיבה מוטעת, לא סולחים מהמקום הזה. ויש אנשים אחרים שלא סולחים עד שמבררים את האמת עד הסוף. בדיוק אני רוצה להבין, למה עשית? איך עשית? מה חשב? אדם כזה ינסה בצורה אובססיבית להגיע אל חקר האמת ולא ירגיש חופשי לסלוח מכל הלב. והוא לא יסלח, כי הוא לא בטוח 100% שהסליחה הייתה מכל הלב. וזוהי טעות. לא צריכים לבקש סליחה רק כאשר מרגישים 100% טועים. לא צריכים לסלוח רק אם 100% מרגישים שסלחנו בצורה מוחלטת. לא צריכים לסלוח רק אם ביררנו את כל הפרטים עד האמת. לא צריכים לסלוח כי אנחנו מפחדים. אם לא נסלח, מי יודע מה יהיה? אולי יהיה עוד יותר גרוע. ונעמיק בדברים. סליחה, אין המשמעות שכשאדם סולח למישהו, הוא שכח. שכח לגמרי מי שפגע בו ואיך פגע בו. יש בני אדם שאומרים, אני לעולם לא אסלח, לעולם לא אוכל לסלוח. טעות, כן נוכל לסלוח. אולי לעולם לא נוכל לשכוח, אבל זו לא בעיה, כי אין צורך לשכוח כדי לסלוח. אפשר לא לשכוח וכן לסלוח. נכון, אם אלבון הוא עמוק יותר, הוא ייזכר לאורך זמן. אבל לסלוח אין הכוונה לשכוח, נכון, זה נמצא בראש, העלבון עמוק, הוא נזכר לאורך זמן, אבל זה בסדר אם לא שכחנו את זה, לא צריכים לשכוח, עד רב אולי, לא כדאי לשכוח, אבל כן לסלוח. האדם זוכר שפגעו בו וכך הוא יודע להישמר שפעם הבאה לא יפגעו בו, אבל לא צריך להתעסק בזה, לנבור בזה, להעמיק בזה. כשבן הזוג שפגעו בו סולח, הוא המרוויח הגדול. כי האדם ששומר טינה וכעס הוא לא משוחרר. הוא מתוסכל ומאוכזב, הוא מלעיט את המחשבות שלו. איך הוא עשה? כמה הוא עשה? זה לא הוגן. מה הוא חשב לעצמו? והאדם לא משחרר את עצמו לבנות אמון מחדש עם הפוגע. נכון, הפוגע פגע. אולי בעיניים שלו, כפי שהראינו, זו לא כל כך פגיעה. אולי הוא בכלל לא מרגיש שהוא פגע, אבל הוא ביקש סליחה. לבקש סליחה, אין הכוונה לומר מילה, אלא להגיע למסקנה. שאנחנו חושבים בצורה שונה, אני אומר סליחה שפגעתי, אבל כעת איך נוכל שלא להגיע למקום הזה פעם נוספת? מה פעם הבאה נעשה אחרת כדי שלא נוכל להגיע לאותו מקום שנפלנו, שהתמודדנו, שהיה לנו קשה ולא הצלחנו? לדוגמה, הבעל לא עוזר לאשתו כשהיא ממש לחוצה להרדים את הילדים, להשכיב אותם, כי הם צריכים לצאת לאן שהוא, והיא כועסת עליו והוא כועס עליה. לאחר מכן הם הגיעו למסקנה, כמו שהראינו, הם לא מעניקים משקל דומה לנושא השינה של הילדים בזמן. ודאי שאין ביניהם הסכמה, גם כשהם אומרים שהם מסכימים, זה לא אותו משקל שהם מעניקים לנושא הזה. יגיע הבעל ואמר לאשתו, סליחה, סליחה שפגעתי, סליחה שהעלבתי, סליחה שהשתמשתי במילים לא נכונות. האם זה מספיק? לא. מה עוד הוא צריך לעשות? דבר נוסף. לשאול אותה, אני מבין שפגעתי, מבין שהעלבתי, אני לא רוצה להשתמש בתגובה הזו פעם נוספת, אבל כדי להיות בטוח יותר שהדבר לא יחזור על עצמו פעם נוספת, מה מחר נעשה? מה מחרותיים נעשה? בואי נשב ונחשוב יחד איך אנחנו מתכננים מסגרת חיים, מערכת חיים שמתאימה לצרכים שלי ולצרכים שלך. לי לא כל כך חשוב להשכיב את הילדים במהירות ובזריזות, לך זה כן חשוב. יש בינינו הבדל בגישות, איך אנחנו מגיעים לפשרה מתאימה. זוהי בקשת סליחה נכונה. אני לא רק אומר סליחה, אומר סליחה שהגבתי בצורה לא נכונה. יחד עם זאת מחפש לבנות איך מחזירים את הקשר לשגרת החיים של שני ההרגלים של שני בני הזוג. ההרגלים שלה זה להרדים בזריזות את הילדים. ההרגלים שלו זה להרדים בקצב איתי יותר את הילדים. זה פער. אם לא רוצים שהדבר יקרה פעם נוספת, לא מספיק שהבעל אומר סליחה, הוא צריך עוד משהו לעשות. לקחת אחריות. לא על הרגש שלה, אלא על הרגש שלו. על ההרגלים שלו. איך נוכל מחר שיהיה אחרת? אני מצטער שהגבתי איך שהגבתי. יחד עם זאת, איך נוכל מחר לבנות קשר מחדש סביב נושא, לדוגמה, השכבת הילדים לישון? נכון, לא הייתי אמור להגיב בצורה כזו. יחד עם זאת, זה אני. אני לא רואה את הצורך שלך כמו שאת רואה אותו. איך אנחנו מגיעים לפשרה שמתאימה לשנינו? זוהי אמירת סליחה שמטרתה לא רק להרגיע את הרוחות, אלא גם לבנות גשרים להמשך חיים משותפים. ומהמקום הזה, האישה לא צריכה לשמור כעס. יש אנשים שנמנעים לסלוח רק כדי לנקום בצד השני, לשלוט בצד השני. הוא הפך אותי למי שהיא לא בסדר, למי שהיא לא נורמלית. לעולם אני לא אתן לו להכאיב לי פעם נוספת, אני לא מתכוונת לסלוח, וכך היא תסתובב עם פנים כעוסות ועצובות כל היום. העיקר שיבין שהוא פגע, כמה זמן הוא יוכל לעשות את ההרגשה של רגשות אשמה? לא הרבה. האם צריך לסלוח ולהרפות? כן. האדם הסולח בעיקר עושה טובה לעצמו, קודם כל משחרר את עצמו מריבוי המחשבות המרעילות, כמה בעלי לא בסדר והוא לא נורמלי והוא הקשה, וכך פעם אחר פעם היא צוברת מחשבות ותסכולים, ובכך הופכת את הכאב שלה לגדול יותר מאשר הכאב המקורי. האם היא צריכה להרגיש מנוצלת? לא. שתאמר, אני מוכנה לסלוח. תודה רבה על בקשת הסליחה. יחד עם זאת, מה אנחנו עושים כדי שבפעם הבאה הדבר לא יקרה פעם נוספת? לפתוח שיחה, להתחיל, ליצור גשרים שמייצרים התאמה בצרכים וההבנה שצריכים להגיע לפשרות. אמירת הסליחה היא לא אמירה שאני לא אתאה פעם נוספת, אלא שאני מבין שבמקרה הזה הגבתי בצורה לא נכונה, אבל זה לא אומר שאני מוותר על הצרכים שלי. הבעל אומר לאשתו סליחה, סליחה שכעסתי בנושא השכבת הילדים לישון. האם זה אומר שהוא מצטער ומחר הוא מתכוון לעשות בדיוק מה שאשתו רוצה? לא. זה אומר שהוא מצטער שחוסר היכולת להגיע לפשרה הגיע לוויכוח, אבל זה כן אומר שהוא מצטער על כך שהוויכוח הסלים, נעשה קיצוני יותר, מילים לא יפות, וכן בואי נחזור אל השיח הראשוני, אל הפשרה שמתאימה לשנינו. אותו דבר גם כן האישה, כשבעלה אומר לה סליחה, היא לא תאמר לו, אני סולחת וזהו, אלא תאמר לו, אני סולחת, תודה רבה שאתה אומר סליחה. יחד עם זאת, אני מבינה שאם הגבת איך שהגבת, כנראה זה קשה לך. כנראה אתה לא רוצה כל ערב למהר ולהשכיב את הילדים לישון כמו שאני רוצה. אז איך אתה רואה את הדברים? מה אתה כן רוצה לעשות? כלומר, גם היא כשהיא מקבלת את הסליחה, היא לא אומרת, אני סולחת וזהו, אלא אני סולחת, ואיך פעם הבאה נוכל לפתור את הבעיה בצורה נוספת. כי כמו שאמרנו, לומר סליחה או לקבל את הסליחה, אין הכוונה שמחר המצב יהיה טוב, אלא זה אומר שאנחנו מאפסים את המצב למצב הראשוני שלו. שתי דעות שונות איך צריכים להתייחס לבעיה. הבעל בקשר חזק מאוד עם אמא שלו, והוא מספר לה כל מיני דברים, ואשתו לא אוהבת את זה. הוא אומר לה, מצטער שסיפרתי. האם זה פתרון? כן ולא. כן, זה מרגיע את הרוחות, אבל האם זה פתרון? לא בטוח. צריך כעת לפתוח שיחה ולומר, איך אתה רואה את הקשר עם אמא שלך, איך אני רואה את הקשר עם אמא שלך, ואיך מגיעים לפשרה שתהיה התנהלות נכונה שמוסכמת על שני הצדדים. לומר סליחה זה לא לוותר על מה שהאדם הפוגע רוצה. לשמוע סליחה זה לא אומר לשלוט על אומר הסליחה. זה אומר שחוזרים אל נקודת ההתחלה. אנחנו מצטערים על כך שהגבנו בצורה קיצונית. אבל הצרכים הראשונים שלנו שהם בפער, אחד מול השני, את זה צריך לפתוח. על זה צריכים לדבר. צריכים לדבר על הפערים, ולא להסתפק רק באמירת סליחה, ולחשוב שאם בעלי אמר לי סליחה, אז הכל יהיה בסדר. ואם לאחר מכן לא בסדר, אז כנראה הוא לא אמר סליחה מכל הלב. טעות. כשהוא אמר סליחה, הוא באמת אמר מכל הלב. הוא רק לא אמר סליחה, שהמשמעות של הסליחה היא אני מוותר על הצרכים שלי. הוא אמר סליחה, אני מוותר על התגובה שלי. אבל כעת צריכים לחזור אל הצרכים של שני בני הזוג. אני מצטער שכעסתי, אבל אני לא מצטער שהצורך שלי הוא כן להיות בקשר עם אמא שלי חזק מאוד. כן, לא למהר ולהשכיב את הילדים בבת אחת כשמגיע הזמן. וכעת מהמקום הזה בני הזוג צריכים לבנות מערכת של קשר שמגשר על הפערים, על הצרכים, כמו היינו אומרים לפני שהייתה התגובה הקיצונית של הבעל או האישה. נקודה נוספת. הרבה אנשים יש להם כוונות טובות, והם אומרים, אני מוכן לסלוח. רק כדי לסלוח, אני חייב לסלוח מכל הלב. וזוהי טעות. אחר המעשים, יימשכו הלבבות, יופעלו הלבבות. לפעמים לא כדאי לחכות להרגיש שאני סולח בלב שלם כדי לחזור לשגרה. כן, נכון יותר לומר, אני סולח, וכעת איך אנחנו בונים שגרה חדשה? איך אנחנו דואגים שהפגע, הכאב, מה שנפגענו לא יחזור על עצמו פעם נוספת? לא צריכים להעמיד פנים שאנחנו לא כועסים או פגועים. אפשר לומר, כן, אני עדיין פגוע. יחד עם זאת, לסלוח לבעל, לאישה, זה לא מתחיל מהרגשה. לא צריכים לחכות להרגשה שאני סולח כדי לסלוח. צריך להתחיל בבחירה. בחירה שאומרת, אני לא מצליח לסלוח, אבל אני רוצה לסלוח, כי אני מבין שזה הדבר הנכון לעשות. קודם כל, לבחור לסלוח, ולאחר מכן נוכל גם להרגיש את זה. נכון שסליחה היא אתגר כי מרגישים פגיעה, ובזמן של כאב נוטים לשכוח מהר מאוד את כל הטוב והטוב שהיה ביחסי הגומלין בין בני הזוג. ואז מתחילים גם לפקפק ולהטיל ספק בכל הדברים הטובים שעשו האחד למען השני. כל מה שבעלי היה נחמד אליי, הוא סתם עשה את זה כדי לשקר. כל מה שהיא הייתה נחמדה אליי, זה לא אמיתי, היא סתם עשה את זה כדי לחפות על הטעויות שלה. למרות שהקשר בעבר היה טוב, והיו הרבה חוויות חיוביות, באופן מצער, כל החוויות החיוביות כעת הופכות להיות הצטברות של חשדות. כל מה שהוא עשה, כל מה שהיא עשתה, זה לא היה אמיתי, זה סתם היה כדי להסתיר או לפגוע, או להיות עסוק באינטרסים שלו או באינטרסים שלה. וזוהי טעות. היו חוויות טובות, נחמדות ונעימות, בני הזוג הגיעו למשבר, לקושי, וזה הזמן לסלוח. איך סולחים? על ידי כך שהפוגע אומר סליחה. הוא לא אומר סליחה, אבל אני מצטער שאלבתי אותך, אבל לא הייתה לי ברירה בגלל שהכעסת אותי. לא, אני מצטער שפגעתי. זהו, בלי אבל. בהרבה מאוד מקרים כשאדם מנסה להסביר את המעשים שלו, הוא מסביר למה הוא פגע, הוא רק מסביר. אבל זה מתפרש כהצדקה, מה שאומר שכן, היה מותר לי לכעוס. לא, כדאי לומר, טעיתי וזו טעות, ואני לא רוצה לעשות את זה פעם נוספת. אבל כדי שהדבר לא יעשה פעם נוספת, אנחנו חוזרים למה שהזכרנו קודם. צריכים שני בני הזוג לגעת בקונפליקט ולראות איך הם פותרים אותו, והפעם בצורה יעילה וטובה יותר. כלומר, לדוגמה, הבעל אמר סליחה לאשתו על כך שהוא דיבר בצורה לא יפה? כעת, בואו נחזור אל המצב שעורר את הכעסים לכתחילה. נושא חינוך הילדים, נושא העזרה בבית, נושא משפחת המוצא, כל נושא שעורר את הוויכוח. וכעת לדבר עליו פעם נוספת, והפעם ללא האשמות, ללא התקפות, ללא עלבונות, בגישה בריאה ונכונה יותר. נקודה נוספת, לפעמים האדם הנפגע רוצה להעלות כל מיני האשמות, כל מיני בעיות מהעבר, מה היה, איך היה. לדוגמה, האישה מעלה כל מיני דברים מהעבר. והבעל כועס, למה צריכה כל הזמן להעלות נושאים מעבר? מהי הגישה הנכונה? התשובה היא, שני הצדדים נכונים. ולכן, שבני הזוג יחליטו מתי מעלים דברים מעבר, ומתי עושים שיחה עניינית. כואב לך, קשה לך, רוצה להעלות דברים מעבר? נהדר. בוא נבחר זמנים קבועים שבהם מדברים על הכאב, על התסכול, על האכזבה, על העבר. אבל זהו, פרק זמן מסוים. לא כל פעם במהלך היום כשעולה הרגשה רעה להתקשר, לעורר מחדש את הכאב והתסכול, כי מהמקום הזה שגרת החיים נפגעת, והאדם שאמר סליחה עוד עתיד להתחרט מבקשת הסליחה שלו. לכן כדי שיהיה יציב באמירת הסליחה שלו, שהרי בואו ונזכור, גם כשאומר הסליחה אומר סליחה, בהרבה מאוד מקרים הוא לא לגמרי מרגיש שהוא אמור לומר סליחה, שהרי הזכרנו שהדעות של שני בני הזוג שונות וכל אחד מרגיש שהוא הצודק, ולכן לומר סליחה זו אמירה שאם האישה מרגישה שמגיע לה לשמוע סליחה מ-1 עד 10 ברמה 10, הבעל יכול להרגיש מ-1 עד 10 ברמה 6 או 7 שמגיע לו העונש הזה כביכול לומר סליחה. ולכן כאשר הוא יקבל עוד עונשים בשגרת החיים, מתקשרים אליו במהלך היום, למה עשית, איך עשית, זה לא הוגן וכדומה, הוא יכול להגיע למצב שהוא אומר, רגע, למה בכלל אני אשם? ואז הוא יתקיף את האדם שהוא פגע בו. במקרה הזה הבעל עוד יכול להתקיף את האישה ולומר לה סליחה. אם אני פגעתי בך, זה כי את עוררת אצלי רוע שלא היה בי לפני כן. אז כדי שהסליחה תאמר ותשמר, ולדוגמה האישה כן רוצה להעלות דברים מעבר, הדבר הוא אפשרי, אבל בזמנים. בזמנים מוסכמים, כדי לא לפגוע בשגרת החיים. נקודה נוספת, חשוב שהאדם הנפגע לא יעמיד פנים שהוא לא נפגע, אם הוא נפגע, שיומר. נפגעתי, נעלבתי, למה, איך, לדבר על הדברים, לא לצבור אותם, כי להדחיק רגשות, לא לחשוף את הרגשות, יכול להותיר את יחסי הגומלין קשים, לפעמים עוד יותר מאשר הפגיעה הראשונה, כי כאשר בני הזוג מדחיקים רגשות, הם רק מדחיקים את הרגשות מלדבר עליהם, אבל בתוך תוכם הם חווים אותם, ואם לא פותרים אותם, חזקים יותר מאשר הכאב הראשוני. נקודה נוספת, האדם אומר סליחה, יפה מאוד, פגענו, העלבנו, מביאים חרטה, מבינים את הכאב שגרמנו. הבעל אומר סליחה לאשתו, אשתו כעת לא בדיוק באותו מצב רוח, לא להיעלב. עוד מעט, האמירה הזאת תתקבל, יכול להיות שאתה, הבעל, ירדת מהמפלס הגבוה של התסכול, אבל היא עדיין לא. עוד קצת זמן, לפעמים לא צריכים ועד אחת לומר אני סולחת או אני סולח, ישנה מוכנות באופן כללי ובהדרגתיות. לאט לאט הם יוכלו להגיע למצב רוח של פיוס והבנה שאולי לשניהם יש חלק בקושי שנוצר, והאחריות היא על שני הצדדים. נקודה נוספת, לומר סליחה זה סיכון, אבל למען הסיכוי. זה לא נעים, אבל זה למען הסיכוי לשפר את הקשר. וגם האדם הנפגע, הוא יכול לשאול, מי יבטיח שזה לעולם לא יקרה? אף אחד לא יכול להבטיח. לסלוח, גם זה סיכון, למען הסיכוי שהקשרים יהיו טובים יותר בהמשך הדרך. כמובן צריך לבנות את הקשרים ולא להסתפק ב- אני סולחת, אני סולח, אבל כדי להגדיל את הסיכוי שיהיה ביטחון, יש לפתוח את הנושא. מה קרה שעורר את הוויכוח והמריבה מלכתחילה. נקודה אחרונה. לפעמים נכון להתנהג בצורה סלחנית אפילו אם לא מרגישים עדיין שסלחנו. אם הייתי סולח לצד השני, מה אחרת הייתי עושה? בואו לא נחכה לסלוח כדי להתנהג בצורה טובה. אם אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לחיות יחד ורוצים לסלוח, אז לא נחכה לעוד יומיים כדי לסלוח, נתחיל היום בהרגשה הזו. לא נאמר, כשאסלח בלב שלם, אז זה יהיה נחמד. אם אני מבין שזה הכיוון, בואו נתחיל להיות נחמדים, ואז תגיע הסליחה בלב שלם יותר. לא נחכה להתנהג בצורה סלחנית כדי להרגיש לב שלם אוכל, אלא נתנהג בצורה סלחנית, ואז הלב השלם יהיה לב שלם שמוכל בלב שלם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.